ברוכים הבאים לעשבים שוטים, פודקאסט ובלוג על פוליטיקה, סמים ומה שביניהם. שם הפרק, כשהגנרל הסיר את מסכת השחיתות. תאריך 30 לינואר 2021, כותב ומגיש דוקטור בן ציון טלפוס. ב-18 בנובמבר האחרון ירד ממטוס בשדה התעופה במקסיקו הגנרל בדימוס סלוודור סיאנפואגוס זפדה. הוא נכנס לרכב ונסע לביתו, שם נדרש להמתין לתוצאות חקירה של התביעה הפדרלית המקסיקנית בדבר טענות מצד ארצות הברית על כך שהיה מעורב בסחר בסמים והלבנת הון כחלק מחסות שנתן לאחד מקרטלי הסמים במקסיקו. זאת בזמן שכיהן כשר הביטחון של מקסיקו. סיאנפואגוס, או בכינויו המחתרתי אל פדרינו, הסנדק בעברית, לא דאג ולא הניף עפעף ולו לרגע. הוא ידע היטב שהחקירה לא תוליד דבר והוא צדק. לא בגלל שלא יהיה כלום כי לא היה כלום, אלא כי הוא הכיר היטב את כללי המשחק. סלוודור סיאנפואגוס זפדה, או בשמו המחתרתי אל פדרינו, הוא כל מה שאתם מדמיינים על דמות של גנרל מושחת באמריקה הלטינית. גבה קומה, פניו זרועות חטטים שלא הגלידו קיות, הוא בגיל 72 שערו האפור משוך היטב לאחור כדי לחסות על סימני קרחת. עיניו כהות עם מבט רע, ושפתיו הדקות נמשכות מטה בזעם בתמונות שלו במדים. סיאנפואגוס הוא ליהוק מושלם לתפקיד של נבל בסרט או סדרה נוספת על המלחמה בסמים. אבל סיאנפואגוס הוא לא הנבל האמיתי בסיפור הזה, או לפחות לא הנבל הראשי. הוא רק עוד שחקן בהצגה המתמשכת של יחסי ארצות הברית ומקסיקו, הצגה לכאורה על שיתוף פעולה במאבק בסמים, אבל הצגה שיש בה הרבה הרבה מעבר. מה המיוחד במקרה שלו שמצדיק פרק בפודקאסט, אתם שואלים? המיוחד הוא שסיאנפואגוס עשה מה ששחקנים קודמים בהצגה הזו לא עשו. הוא כופף את יד המפיקים והרים את המסך מעל מצג הצביעות. התחלה. אל פדרינו יוצא לאור. נחזור רגע לנקודת ההתחלה, ה-15 לאוקטובר 2020. כשכל העולם תובע בקורונה, נעצר הגנרל לשעבר סיאנפואגוס בנמל התעופה של לוס אנג'לס, כשהגיע לחופשה פרטית. האשמה? שותפות בפעולות להלבנת הון וכנוניה לייצור והברחת סמים לארצות הברית, יחד עם בכירים בקרטל H2, קרטל שהתפצל מארגון בלטרן לייבה, ארגון שהיה פעם אחד הקרטלים החזקים במקסיקו, וקרטל בן ברית של קרטל סינלואה. לפי האשמות נגד סיאנפואגוס, הוא היה בקשר ישיר עם ראש הקרטל, חואן פרנסיסקו פטרון סנצ'ז, האיש שירש את קטור בלטרן לייבה, מי שהיה ידוע כ-LH, ולכן סנצ'ז כונה H2, מכאן שם הקרטל. התביעה בארצות הברית האשימה את סיאנפואגוס במתן חסות לפעולות הייצור וההברחה של הקרטל בתמורה לתשלומי שוחד משמעותיים. אגב, עבור חואן סנצ'ז, ראש הקרטל, היחסים האדוקים לא ממש עזרו. בסופו של דבר הוא חוסל בקרב יריות אלים עם כוחות המרינס המקסיקנים בפברואר 2017. אם עצם המעצר והאשמות כנגד סיאנפואגוס עוררו תדהמה גם במקסיקו וגם בארצות הברית, התדהמה גברה כאשר חודש אחר כך ב-17 בנובמבר הודיע משרד המשפטים האמריקאי על שחרור סיאנפואגוס ממעצר והעברתו למקסיקו. מקסיקו מצידה הבטיחה לחקור עד תום את האשמות של ארצות הברית כנגד סיאנפואגוס, והוא שוחרר. דבר כזה עוד לא היה בתולדות המלחמה בסמים. ארצות הברית משחררת דג שמן, קודקוד של הקודקוד של הרמת השחיתות במקסיקו. למה זה כזה מדהים? כי אם יש משהו שארצות הברית לא חסכה בו מאמצים בהיסטוריה של המלחמה בסמים, הוא במאבק לקבל לידיה ברוני סמים שהיא שאפה להעמיד לדין. היסטורית, ארצות הברית ראתה את, ועדיין רואה, את מערכות החוק והצדק של מדינות כמו מקסיקו, קולומביה, כחלשות ומושחתות מכדי שיוכלו להעמיד לדין דמויות בחירות, וגם כאשר אלו נשפטו, לרוב זה נגמר בפרסה, כמו הקתדרלה של פבלו אסקובר, אותו בית כלא שהקים לעצמו כחלק מפשרה במסע ומתן עם ממשלת קולומביה. ועכשיו, כשנראה שארצות הברית עומדת לנהל את אחד המשפטים הגדולים בהיסטוריה של המלחמה בסמים, היא ברגע אחד מתקפלת ומשחררת את החשוד הביתה. לא פחות ממדהים. אבל לא פחות מדהים מכך היה הנימוק הרשמי שניתן לשחרור. שיקולים במדיניות החוץ שגוברים על האינטרס שבהמשך התביעה. כך נומק בתצהיר של הממשל לעיתונות. השחרור הוליד חרושת שמועות על המניעים האמיתיים למהלך, ולמה שנראה ככניעה אמריקאית מוחלטת מצד ממשל טראמפ. לפי חלק מההסברים, שחרור סיאנפואגוס נבע מהאיומים של מקסיקו כי היא תסלק משטחה את סוכני ה-DEA, או שתחדל לשתף פעולה עם הממשל האמריקאי בענייני הגירה. כפי שנראה בהמשך, זה לא הסבר מופרך, אך הוא לא ההסבר המוחלט והיחיד. שמועות אחרות רמזו שהשחרור היה תגמול של ממשל טראמפ עבור הנכונות של נשיא מקסיקו לופז אוברדור שלא לברך את ג'ו ביידן על זכייתו בבחירות ולהימנע כך למעשה מהכרה בניצחון של ביידן. טיעון אחר רמז שהשחרור היה חלק מעסקת חליפין שבה ארצות הברית תשחרר את סינפוגס ובתמורה מקסיקו תעצור בכיר באחד הקרטלים שארצות הברית מחפשת או רוצה. יש ששיערו שמדובר בראש קרטל חליסקו, נמסיו סוגוארה סרוונטס, המכונה אל מנצ'ו. יש ששיערו שמדובר באחר, בשועל ותיק, אחרון בעוני הסמים מהדור הישר של קרטל סינלואה, איסמאיל אל מאיו זמבדה. וטענות אחרות רמזו שהמקסיקנים יתפסו ויסגירו את ברון הסמים הזקן רפאל קארו קינטרו, שארצות הברית כבר 30 שנה משתוקקת להניח לב ידיים מאז פרשיית רצח סוכן ה-DEA אנריקה קיקי קמרנה. לא משנה במי מאלה מדובר, צריך לומר שההסבר הזה מביך בפני עצמו עבור שתי המדינות. ממתי מעצר של עבריין אחד מצדיק את השחרור של עבריין פוטנציאלי אחר? ובכלל, אם למקסיקו יש יכולת לעצור ראש קרטל בכיר, למה היא לא עושה את זה ללא קשר? ראיה שהאמירה נועדה בעיקר לייצר לגיטימיות מזויפת להחלטה המביכה לשחרר את הגנרל סינפוגוס. הסיבות למהלך שחרור סנפוגוס נראות תמוהות מהצד האמריקאי, הרי כשמסתכלים על האירוע מהצד הדרומי של הגבול, שחרור הגנרל לחקירה במקסיקו, במרכאות, מקבל הסברים קצת יותר הגיוניים. נזכיר רגע משהו. ארצות הברית כבר עצרה ושפתה מספר לא מבוטל של אנשי אכיפת חוק ומערכת משפט ממקסיקו וממדינות אחרות, ואפילו עצרה ושפתה וקלעה פוליטיקאים זרים שהגיעו לשטחה. זה לא דבר חדש. לעזאזל, ארצות הברית פלשה למדינה אחרת, פנמה למי שלא זוכר, רק בשם הטענה שנשיא פנמה דאז, מנואל נוריגה, היה סוחר סמים. בארצות הברית כלואים או עצורים לשעברים מהממסד הביטחוני במקסיקו, כשהבכיר ביותר כרגע הוא חנרו גרסיה לונה, לשעבר ראש רשות החקירות הפדרלית, ה-FBI המקסיקני, ומי שהיה אחר כך השר לביטחון פנים בתקופת ממשל פליפה קלדרון, ומי שיזם בעצם את המלחמה בסמים תחת קלדרון ב-2007. גרסיה לונה נעצר בארצות הברית ב-2018 ועומד מאז למשפט. אז מה קרה עכשיו? מה השתנה? מה קרה שממשל אוברדור נזכר והתגייס דווקא עכשיו להצלת סינפוגוס והתעקש שהוא יובל לחקירה במקסיקו? ראשית, כי בניגוד לסינפוגוס, גרסיה לונה היה שר אל ביטחון פנים תחת קלדרון. מישהו יריב פוליטי ותיק של אוברדור וכיום גם אחד המבקרים הבולטים שלו. לכן, לאוברדור זה נוח שלקלדרון יש כתם שחור שתמיד אפשר להצביע עליו. שנית, גרסיה לונה לא בא מהממסד הצבאי. הוא איש מערכת החוק, לא איש צבא. אבל ההסבר החשוב מכל הוא שפשוט היה מדובר בצעד אחד יותר מדי עבור הצבא המקסיקני. מעצר על ידי האמריקאים של רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר, בשר מבשרם, היה צעד אחד יותר מדי. ההשערה הסבירה היא שסינפוגוס העביר מסר פשוט לחברים שלו בצבא. אם אני נופל, אתם נופלים איתי. אם אתם נותנים לאמריקאים לקחת אותי, אני אפתח פה על כולם. וסינפוגוס ידע היטב למי הוא מדבר. שר ההגנה הנוכחי של מקסיקו, לואיס קרסיאנסו סנדובל, היה סגן ראש המטה של סינפוגוס באותן שנים, וסינפוגוס הוא זה שקידם אותו וגם קידם בכירים אחרים. במציאות כזו לבחירי הצבא היה עניין ברור ללחוץ על הממשל המקסיקני ועל המתאם האמריקאים לשחרר את הגנרל. לפי דיווחים ברשתות חברתיות במקסיקו, קבוצה במטכ"ל המקסיקני המכונה הסינדיקט פנתה לשר הביטחון הנוכחי והתריע בפניו מפני מרד בשורות הצבא. הסינדיקט איים על עתיד שיתוף הפעולה עם ממשל אוברדור ועם ארצות הברית. מעבר לחשש ממה שעלול לחשוף סינפוגוס, לבחירים בצבא המקסיקני יש סיבות טובות לחשוש ממהלך שבו האמריקאים מעמידים לדין קצין בכיר גם אם הוא לשעבר, ולא משנה באיזה אשמה. מהלך כזה מאיים על האוטונומיה הכמעט מוחלטת ממנה נהנה הצבא במקסיקו, שפועל כמעט ללא פיקוח אזרחי. מצב שבו בחירי הצבא הופכים ליעד משפטי ותקדים מסוכן, לא רק אישית, אלא מסוכן גם ליחסי הצבא והממשל במקסיקו. זה שאנשי צבא מעורבים בשחיתות שקשורה למלחמה בסמים, זו כמעט מוסכמה חברתית ברורה מאליה במקסיקו. אבל נגד הצבא מופנות לא מעט האשמות על אחריות לחלק לא מבוטל ממעשי האלימות והטבח שהתחוללו בשנים האחרות במדינה. בתחקיר של המגזין אנימל פוליטיקו נמצא שבשנים 2015 עד 2019, מתוך המקרים בהם הואשמו אנשי צבא בעינויים או בהעלמת אנשים, פחות מאחוז אחד הגיע לכדי הליך משפטי. בתחקיר נוסף הם מצאו שמשרד הביטחון המקסיקני, זה שסיאן פוגס עמד בראשו, חתם על הסכמי השתקה שכללו סעיפים חסויים בעלות של מיליוני דולרים עם משפחות של לפחות 187 אנשים שנהרגו או נפצעו בפעולות של הצבא במלחמה בסמים. בתקופת סיאן פוגס כשר ביטחון התרחשו מספר מקרים כאלו. המפורסם שבהם הוא מקרה האלמות של 43 הסטודנטים מהיתינאפה. בזמנו כשר ביטחון, סיאן פוגס הדף כל האשמה על מעורבות הצבא במקרה, ותקף בחריפות כל מי שהאשים את אנשי הצבא במעשים של הפרת זכויות אדם. לאור אלו, ברור שלבחירי הצבא המקסיקני עניין לשים גבול לאפשרות של חקירות כלשהן. במקביל, בהחלט וייתכן שלא רק בצד המקסיקני חששו מתיבת הפנדורה שהמעצר עלול לפתוח. למספיק גופים במערכת החוק והביטחון האמריקאית, יש מה לדאוג אם ארון הסתרים של 50 שנות מלחמה בסמים יתחיל להעלות שלדים לא רצויים מהאוב. אי אפשר לשלול את האפשרות שגוף כמו ה-CIA יתערב ורמז לממשל שעדיף שלא להתקדם עם התביעה, כדי שדברים מביכים מעברו המשותף עם הצבא המקסיקני לא יצוצו פתאום. כמו למשל עדויות שיוכיחו את מעורבות ה-CIA בחסות לסחר בסמים, או להסכמתם בשתיקה לרציחתו של סוכן ה-DEA אנריקה קיקי קמרנה בשנות ה-80. זובור מקסיקני. סיאן פוגס ידע שהמסרים יעבדו. הוא ידע שהסינדיקט יעשה את שלו וילחץ על אוברדור. אבל מסתבר שלא היה נדרש יותר מדי לחץ. הצבא מצא באוברדור שותף מוכן ומזומן, ועבור אוברדור פרשיית סיאן פוגס הייתה הזדמנות מושלמת למנף ולבצר את מעמדו בבית, וגם לשדר מסרי הכנה לממשל ביידן הנכנס. אבל זה לא קרה מיד. בתחילה, עם היוודע המעצר, אוברדור קפץ על המציאה ואמר שהמעצר מוכיח את עומק השחיתות שפשטה בממשל קודמו. אבל האמירה הזו רק עוררה זעם רב יותר בצבא. ומי שהבינו זאת אנשי ממשל אוברדור, הם נסוגו מהר מאוד מהתמיכה במעצר, והחלו להפנות ביקורת עזה כלפי ארצות הברית, ביקורת שהפכה לחזית דיפלומטית. בכירים מקסיקני כמו שר החוץ מרסלו אברד הביעו חוסר שביעות רצון מהמעצר, ובעיקר מכך שהושארו לא מעודכנים, כפי שאמרו, על חקירות אמריקאיות בארצם. מכאן ואילך, אוברדור החל להשתמש בפרשת סיאן פוגס למאבק על האג'נדה שלו כפופוליסט לאומן. מאבק על הריבונות של מקסיקו. הפריזמה הזאת של מאבק על הריבונות מסבירה את כל הדברים הדי מתמיהים שהתרחשו סביב הפרשייה מנקודה זו ואילך. מרגע שמעצר סיאן פוגס סומל על ידי אוברדור כעניין של מאבק על ריבונות, הוא עשה כל מה שהוא יכול כדי להשתמש בפרשייה לנסות ולהכתיב כללי משחק חדשים מול ארצות הברית. מסיבה זו, למרות שארצות הברית החזירה את סיאן פוגס לחקירה במקסיקו, אוברדור לא עצר והעביר בדצמבר תיקון לחוק הביטחון הלאומי שקבע שכל סוכנות זרה שפועלת במקסיקו תחת הסכמי שיתוף פעולה, תעביר לרשויות במקסיקו כל מידע שהן מוצאות בחקירה שלה. המשמעות של תיקון החקיקה הייתה אחת. הסרת החסינות הדיפלומטית ממנה נהנו סוכני ה-DEA והגבלת חופש הפעולה שלהם במקסיקו. תיקון לחקיקה מסרבל את שיתוף הפעולה ובעיקר מטיל פחד על כל איש חוק מקסיקני שעשוי לרצות לנסות לתקשר עם האמריקאים שלא לפי רצון הממשל. תיקון החקיקה הביטוי לזעם של הצבא המקסיקני ושל ממשל אוברדור לא רק על עצם המעצר של סיאן פוגס, אלא גם ובעיקר על כך שחקירת ה-DEA במקסיקו נמשכה למעלה משנה בלי שאיש ברשויות המקסיקנית ידע על כך בכלל. המחשבה שלהם שהאמריקאים כנראה מאזינים לכל טלפון של בכיר מקסיקני נתפסה כזלזול מוחלט בריבונות המקסיקנית. בפועל, תיקון חוק הלאום היה פעולת תגמול שנועדה לצמצם את היכולת של האמריקאים למדר את גורמי הביטחון המקסיקנים. זה נשמע אולי זניח, אבל זה לא. זה משמעותי. ה-DEA במקסיקו לא חושפים כל גורם שלטון מקסיקני למידע מהחקירות, מאחר ורבים מגופי הביטחון המקסיקנים נתפסים כמושחתים וכמי שמשתפים פעולה עם גורמי פשיעה. מסיבה זו האמריקאים נזהרים מאוד במסירת המודיעין שנאסף ולא חולקים אותו עם כל גורם במקסיקו. למשל, משטרה מקומית או פדרלית נתפסים כגופים רקובים שברור שהמידע שיועבר אליהם יגיע לידי הקרטלים. גם ביחס לצבא המקסיקני ומשרד הביטחון המקסיקני האמריקאים מסויגים מהעברת מידע, וכאשר נדרשת פעולה ממשית שדורשת שיתוף פעולה, כזה שעשוי לחשוף מידע ומקורות, האמריקאים לרוב פונים למשרד הימייה, לסמר, שמפעיל את המרינז המקסיקנים, המרינה. הם נחשבים גם כוח אילית איכותי וגם לחסינים יותר מפני שחיתות. תיקון חוק הביטחון הלאומי במקסיקו לא היה פעולת התגמול האחרונה של ממשל אוברדור. סימנים לכך שאוברדור מחפש עימות מול ארצות הברית, כזה שיסמן כללי משחק חדשים, הופיעו במקביל כשאמירות פומביות של אוברדור ציינו במפורש שהחקירה של ארצות הברית נגד ציין פגוס פובריקה, מה שנקרא במחוזותינו, תפרו לו תיק. בהמשך, אוברדור אמר שהמקרה הונה משיקולים פוליטיים שקשורים למערכת הבחירות בארצות הברית, ואינדיקציה נוספת ללאומתיות המקסיקנית הגיעה בסוף דצמבר בנושא אחר בכלל. לכאורה לא קשור. אוברדור הציע מקלט מדיני לג'וליאן אסנג' מייסד ויקיליקס שיצור בבריטניה. אוברדור קינה את איסור הסגרת אסנג' לארצות הברית ניצחון משפטי, וקינה את אסנג' עיתונאי שצריך להישאר חופשי, וציין שלמקסיקו אחריות להציע לו מקלט פוליטי. אם כל זה נשמע כמו צעדים חריפים, הרי שזו הייתה רק ההקדמה לזובור האמיתי שהחל ממשל אוברדור לאמריקאים מכאן ואילך. והזובור האמיתי התחיל בינואר. ב-14 לינואר, לאחר שחקרה את התיק, ה-FJR, התביעה הפדרלית של מקסיקו, הודיע כי מצאה שהגנרל בדימוס סיין פגוס מעולם לא נפגש או תקשר עם אנשי הקרטל אותו חקרה ארצות הברית, וכי אין בעדויות שנמסרו כדי להצדיק את העמדתו לדין. כך בנימוק שלהם. התפייה אפילו זימנה את סיין פגוס לשימוע, שבו הוא שטח את עמדתו והסביר שזה לא ייתכן שהטקסטים שנמסרו בעדויות ה-DEA נכתבו על ידו, כי, שימו לב להסבר, הם מלאים שגיאות כתיב, ולא כמובן כגנרל אין שגיאות כתיב. סיין פגוס כמובן גם הציג את רישומיו הפיננסיים, שהוכיחו לדברי התביעה שאין לו חשבונות נסתרים. כן, בטח. כל זה הספיק לתביעה במקסיקו להסיק שאין כלום בעדויות ולהודיע לאחר 5 ימים על סגירת התיק. ואז, כאילו כדי להוסיף אלבון על פגיעה, יום למחרת פרסמה התביעה הפדרלית את כל מסמכי החקירה האמריקאית. 751 עמודים מסווגים שמכילים עדויות של כל מה שה-DEA לא רצה שיתפרסם. במקביל, התביעה הפדרלית של מקסיקו בצד של לכאורה שקיפות, אף הצירה שתפרסם את כל מסמכי החקירה שהיא עצמה ביצעה למען אמון הציבור. רק שהיא פרסמה את המסמכים שלה כשכמעט כל חלק בהם מושחר ומצונזר, דבר שהפך את כל המהלך לפיאסקו מגוחך. אם הציבור במקסיקו היה צריך עוד הוכחה לתפיסה הרווחת שהתביעה הפדרלית מושחתת ומנוהלת משיקולים פוליטיים וזרים, הוא קיבל אותה.
Hace mucho tiempo que yo busco un buen cariño porque quiero compartir muchas esperanzas, muchas ilusiones llenas de amores que quieren vivir. Junto a un buen amor que sea divino, sincero, justo, bueno y fuerte en el amor, un caballero, un buen amigo, un buen amante, un
כשזובור הוא מסכה לכישלון. הנקודה הטרגית באמת בכל הזובור הזה ושל הפרשייה הזאת, הוא שאם יש נזק בערעור היחסים ושיתוף הפעולה בין ארצות הברית ומקסיקו, במאבק בסמים ובפשיעה, זה שהנפגעת העיקרית תהיה מקסיקו, שמצב הביטחון בה מעורער ממילא. אחרי זובור שכזה, קשה לראות את ארצות הברית חוזרת על מהלך בו עם האווירה חשודים חזרה למעצר במקסיקו. התנהלות אוברדור מטילה צל ענק על התביעה הפדרלית במקסיקו, רשות שזה עתה הוקמה מחדש תחת רפורמה שנערכה במערכת המשפט ב-2014. הרפורמה הייתה אמורה להפוך את התביעה לעצמאית ונקייה משחיתות, אבל היא נראית כיום יותר ויותר כמו ביצת שחיתות שאמון הציבור בה בשפל. וזה לא שחסרות לציבור במקסיקו סיבות לאבד אמון במערכות החוק. ביוני 2020 התברר כי מתנהלות 1,377 חקירות פנימיות בתביעה הפדרלית בחשד לשחיתות, וכי 119 מאנשי התביעה הועברו מתפקידם נוכח חשדות למסירת מידע לארגוני פשע וקבלת שוחד תמורת שחרור עצורים. על רקע אלו, המקרה של סיינפוגוס והתנהלות התביעה בו רק מחזקים את הטענות שהשחיתות במקסיקו מחייבת הסגרה לארצות הברית. מנגד, נראה שאוברדור נחוש להשתמש בפרשייה כקו עימות מול ארצות הברית בשאלת הריבונות. מעבר לאג'נדה פוליטית, יש לו סיבות מעשיות לעשות את זה. פרשיית סיינפוגוס נוחתת על אוברדור כשהוא שקוע בשלל בעיות בבית. החל מכישלון בטיפול בקורונה, שקיעה למשבר כלכלי מחריף, וביקורת גוברת מבית בעיקר מצד התקשורת והאליטה, שמראש סלדו מניצחונו בבחירות. כל אלה שוחקים את מעמדו ואת התמיכה הציבורית הגבוהה שהוא נהנה ממנה בראשית הכהונה. ונראה שאוברדור איבד את היכולת להכתיב את סדר היום והשיח במקסיקו, כפי שעשה בתחילת דרכו כנשיא. הבעיה של אוברדור היא שאובדן התמיכה הציבורית ועירום מעמדו מרחיקים עוד יותר את האפשרות שיצליח לממש את האג'נדה הפוליטית והחברתית הכלכלית היומרנית שלו, אג'נדה המכונה T4, שם קוד למונשג טרנספורמציה רביעית. מהי הטרנספורמציה הרביעית? זה בעצם הבטחת הבחירות של אוברדור, שהוא יביא בצעדים שלו, במדיניות שלו, את המהפכה הרביעית בהיסטוריה המקסיקנית. לראייתו, מקסיקו עברה שלוש טרנספורמציות דמוקרטיות, כשכל אחת מהן קידמה את מקסיקו עוד קצת לעבר דמוקרטיזציה, פיתוח ושוויון. הראשונה הייתה עצמאות מספרד, השנייה מלחמת הרפורמות באמצע המאה ה-19 שהוביל בניטו חוארז, והשלישית מלחמת האזרחים שהחלה ב-1910 והרפורמות שהתחללו בשנים שבאו בעקבותיה. אבל יותר מכל, T4 היא הבטחה לשינוי עבור הציבורים המודרים של מקסיקו. אוברדור הבטיח לחולל את השינוי, בעיקר דרך טיפול בשחיתות העמוקה שפשטה בכל מערכות הציבור במקסיקו. הוא תלה בשחיתות, במידה רבה של צדק יש לומר, את היעדרן של רפורמות אזרחיות ושל פיתוח כלכלי. ועכשיו, בא מקרה סיינפוגוס וכל מה שקרה בעקבותיו, ומסמל את ממשל אוברדור כמזוהה עם שחיתות וכחלק מהבעיה, בדיוק כמו קודמיו. פרשיית סיינפוגוס מראה שגם ממשל אוברדור לא מהסס לבחוש במערכות החוק והמשפט, ושאלו משרתות את הצרכים הפוליטיים של הממשל ושל הצבא, בדיוק כמו שעשו קודמיו. המקרה מראה שהרפורמות שהוביל קודמו אנריקה פניה נייטו במערכות החוק והמשפט לא שינתה הרבה, וביטול החקירה מציב סימן שאלה ענק סביב מידת העצמאות של התביעה הפדרלית במקסיקו. על הרקע הזה, הטרנספורמציה הרביעית שהבטיח אוברדור והקריאות שלו לנקות את מערכות המדינה משחיתות נראות מגוחכות לחלוטין. כי כדי באמת להצליח עם הטרנספורמציה הרביעית שהוא הבטיח, אוברדור צריך להתמודד עם הקבוצות החזקות במקסיקו. אחת המרכזיות שבהן, הצבא. לכן נראה שככל שהוא מתקשה לממש את ההבטחה, כך הוא מחפש להעצים את הנרטיב הלאומי של פגיעה בריבונות. אוברדור מעדיף לחבור לצבא מאשר להתעמת עמו על רפורמות. כי מעבר לדימוי של פוליטיקאי מהשמאל הסוציאליסטי, אוברדור הוא קודם כל לאומן פופוליסט מקסיקני. ועיתוק היחסים עם הצבא היא דרך קלה ופופולרית לחיזוק מעמדו הציבורי, בעיקר בתקופה של דעיכה ומשבר. עוד טרם פרשת סיינפוגוס, אוברדור הוביל למיליטריזציה ברורה של תפקודים אזרחיים והעביר יותר ויותר סמכויות בנושאים אזרחיים לטיפול הצבא, גם כשזה סתר הבטחות קודמות שלו. למשל, למרות שטרם בחירתו הבטיח שיחזיר את הצבא לבסיסים, הוא המשיך כמו קודמיו להטיל על הצבא ועל המשמר הלאומי החדש שבנה את המאבק בקרטלים. בנוסף, הוא הפך את השימוש בצבא כפרויקטור למשימות לאומיות לשיטה. הצבא המקסיקני מעורב כיום בבנייה ותפעול של תשתיות לאומיות, כמו בניית נמל התעופה החדש סנטה לוסיה, הפעלת נמלי ים, תכנון פרויקט רכבת המאיה בדרום המדינה, ותפעול בתי הזיקוק דוס בוקס במדינת טבסקו. המציאות הזאת הפתיעה רבים. אם טרם בחירתו היה ספק כיצד הסתדרו ביניהם הצבא שזוהה עם הימין השמרני ונשיא פופוליסטי מהשמאל, אוברדור הראה שהוא יכול למצוא דרכים לבנות ברית עם הגוף החשוב ביותר לניהול המדינה. בתחילת הדרך אמנם נראה היה שיחסיו עם הצבא מתוחים, ובנקודה מסוימת אף הייתה תחושה של משבר אמון במצד הצבא, כאשר באוקטובר 2019, בזמן שהצבא תפס את אובידיו גוזמן, הבן של פרקין אל צ'אפו גוזמן, בפשיטה בעיר קוליאקן, אוברדור הורה לשחרר אותו. זאת כדי למנוע אנרכיה מוחלטת בעיר שהפכה נצורה כשקרטל סינלואה השתלט עליה בתגובה למעצר. על הרקע הזה, ההתנהלות של אוברדור סביב פרשיית סיינפוגוס הייתה שלב נוסף בשרשרת החלטות שנועדו לשפר את יחסיו עם הצבא.
Morena de ojos tan negros,
como mi suerte. Mírame aunque con ellos me des la muerte, me des la muerte ingrata sin acordarte que yo vivo en el mundo para quererte, para adorarte.
שניהם נשארים זקנים. הילכו יחדיו? עם כל הברדק הפנים-מקסיקני הזה, אל תשכחו לרגע. פרשת סיאן פרגוס הייתה חתיכת סיפור בין ארצות הברית ומקסיקו, והטעם המר שלה לא ישכח במהרה. אוברדור לא העלה את הלהבות בין ארצות הברית למקסיקו רק משיקולים פנימיים. זו הייתה יצירת מתח מכוונת מול ארצות הברית, כסוג של קבלת פנים לממשל ביידן. למה הוא עשה את זה? כאן שוב צריך לחזור לעניין הבסיסי שמניע את אוברדור. הוא קודם כל לאומן מקסיקני עם אג'נדה ששמה במרכז את עניין הריבונות המקסיקנית, והוא רוצה מעל הכל שלא יתערבו לו בעניינים הפנימיים. הוא רוצה להבהיר שבכללי המשחק, ארצות הברית של ביידן, זו שמדברת על דמוקרטיזציה ושלטון חוק, או כפי שהוא רואה זאת, ארצות הברית שמתערבת בעניינים של אחרים, מה שהוא רוצה זה שארצות הברית כזו לא תתערב לו בעניינים. הוא רוצה את הדיל שהיה לו עם טראמפ. התפיסה הזו מביאה אותו לחשוב שהעלאת הלהבות כעת תאפשר להוריד אותן אחר כך בהתנהלות בין הצדדים, תוך שמירה על הליבה שחשובה לו, אימנות ארצות הברית מתערבות בעניינים הפנימיים של מקסיקו. אבל זאת שאיפה יומרנית כשהיחסים בין המדינות הם כל כך תבועים אחת בשנייה וכל כך מורכבים ומסועפים. בתכלס, אוברדור רוצה לשחק פה משחק כפול. לשמור על יחסי שיתוף פעולה ותועלת כלכלית עם ארצות הברית, אולי אפילו לקדם יחד איתה שיתוף פעולה ופיתוח אזורי, אבל באותה עת הוא גם רוצה להגדיר מחדש את שיתוף הפעולה הביטחוני והמשפטי, שבעיניו הוא המוקד של החדירה המתמשכת של ארצות הברית לריבונות המקסיקנית. ברמה הפרקטית הוא רוצה לעצב מחדש את הכללים של יוזמת מרידה, שכל סיפור סיאן פואגוס מטיל עליה צל ענק. רגע, מה זה בכלל יוזמת מרידה, אתם שואלים? זו יוזמה שנוסדה ב-2007 במקביל להתחלת המלחמה בקרטלים, בעצם במקביל להתחלת המלחמה בסמים במקסיקו, תחת ממשל קלדרון, והיא בעצם הסכם גג לשיתוף פעולה ביטחוני אמריקאי-מקסיקני בשלל תחומים צבאיים, משפטיים, ביטחוניים, מודיעיניים ועוד. היוזמה נבנתה בהשראת תוכנית דומה שיזמה ארצות הברית עם קולומביה בראשית שנות ה-2000, תוכנית שרק לאחרונה הוכרזה על ידי ועדת החוץ והביטחון של הסנאט האמריקאי ככישלון גמור. כמו תוכנית קולומביה, גם יוזמת מרידה לא ממש השיגה את מטרותיה. 14 שנות מלחמה בסמים במקסיקו הותירו כ-340 אלף מתים, 77 אלף נעדרים וקרטלים שהתפצלו לעשרות אם לא למאות כנופיות. וכן, למרות כל הכסף, המאמצים והדם, עדיין, טונות של סמים מכל הסוגים ממשיכים להציף את ארצות הברית ללא הרף. מה שאוברדור עושה בכל הצעדים שהוא נקט עד כה מול ארצות הברית מאז התפוצצה פרשת סיאן פרגוס, זה בעצם לנסות לעצב מחדש את כללי המשחק הבילטרליים מול ארצות הברית, בעיקר סביב יוזמת מרידה. פרשת סיאן פרגוס הייתה רק עוד מהלך באסטרטגיה הזאת. השאלה היא האם הטקטיקה הזאת היא לא עלולה להתפוצץ לו בפנים. אוברדור שרד יפה עידן טראמפ דווקא בגלל שלא התעקש על התנגשות מול ארצות הברית, וכי הבין וזיהה כיצד להסביע את הגחמות של טראמפ. כלומר, לספק את האובססיה של טראמפ בכל הנוגע לעצירת ההגירה. זו גם הנקודה שאותי אישית הכי הפתיעה בשנתיים האחרונות. העובדה שיחסי טראמפ ואוברדור היו בסדר גמור, אפילו טובים מאוד. אם לפני שנתיים וחצי הייתי סקפטי לגבי האפשרות שפופוליסט ימני ופופוליסט שמאלי יסתדרו היטב ביחסים שמכילים כל כך הרבה חומרים נפיצים, באה המציאות והראתה שהכל אפשרי כשמבססים את היחסים על כך ותן. לא בהכרח במובן החומרי, אלא במובן הפשוט ביותר. אני אתן לך את מה שאתה רוצה, ואתה לא תתערב לי בעניינים. או בגרסה שלהם, אוברדור הקים חומה אנושית בדמות הצבא המקסיקני לעצירת המאגרים בגבול הדרומי של מקסיקו, והסכים לקלוט מארצות הברית פליטים שימתינו במקסיקו. בתמורה, הוא קיבל שתיקה אמריקאית בערך ביחס לכל דבר אחר שעשה במקסיקו. החל מביטול ועצירה של רפורמה בתעשיית הנפט המקסיקנית שפגעה בחברות אמריקאיות ועד למהלכים חקיקתיים שנויים במחלוקת שעשה. קשה להאשים את אובראדור שפעל כך. הוא ראה שלממשל טראמפ לא אכפת מדבר הנוגע לערכים בסיסיים של דמוקרטיזציה, שלטון חוק וזכויות אדם. הוא ראה שארצות הברית תחת טראמפ מתעלמת מההתנהלות הקלוקלת של מנהיגים בגוטמלה, בהונדורס ובעוד מדינות. זאת בתמורה לשיתוף פעולה סביב הגירה, והוא הבין מה צריך לעשות. אובראדור ראה את ארצות הברית של טראמפ מעלימה עין ממעורבות נשיא הונדורס בסחר בסמים, דבר שמוזכר במסמכי התביעה הפדרלית בניו יורק, אז שהוא לא יתערב בעניינו של גנרל מקסיקני מושחת שעלול רק לסבך אותו עם הצבא? במובן הזה הפיאסקו של פרשיית סנפוגוס היה רק עוד אקורד סיום צורם לתאונת הרכבת המתמשכת שהיו 4 שנות כהונת טראמפ. לכן גם לא פלא שתגובת ממשל טראמפ להתנהגות המקסיקנית הייתה ביטוי פתטי לכלל היכולות שהציג הממשל לאורך הכהונה. לאחר פרסום עדויות ה-DA על ידי המקסיקנים, משרד המשפטים האמריקאי הוציא הודעת גינוי, בה נאמר שמקסיקו הפרה את המנה הבינלאומית לשיתוף פעולה משפטי, ובהמשך ציין דובר במשרד המשפטים האמריקאי שארצות הברית שומרת לעצמה את הזכות לחדש את תהליכי החקירה נגד סנפוגוס, אם ממשלת מקסיקו תיכשל בכך. אוקיי, וזהו. ארצות הברית של טראמפ בפועל קיבלה את הזנב. אבל עכשיו יש ממשל חדש בארצות הברית שצריך, בין כל הצרות שהוא ירש, גם לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה מול אחת משלוש משותפות הסחר החשובות ביותר של ארצות הברית. מדינה שיותר מכל מדינה אחרת בעולם ליחסים איתה, יש הכי הרבה השפעה על כל כך הרבה סוגיות פנים אמריקאיות. השאלה היא, מה יעשה ממשל ביידן כדי לטפל בתפוח האדמה המקסיקני הלוהט הזה? לביידן, למען האמת, יש לא מעט כלים בארסנל המדיני שיכולים להעמיד את מקסיקו במקום. אבל גם יכולים באותה מידה לשחק לידיים של אובראדור, שאולי עדיין מחפש להעלות את גובה הלהבות. ביידן יכול למשל להנחית פטיש של 20 קילו על הראש של אובראדור, ולקצץ בכספי הסיוע שמופנים ליוזמת מרידה, כספים שרובם הגיעו כסיוע ביטחוני צבאי. בדרך כזו, ביידן יכול להכניס טריז ביחסי אובראדור והצבא. אבל זו חרב פיפיות שביידן לא ימהר להשתמש בה. מהלך כזה ישיג אחורה עשורים של יחסים בילטרליים, ויפגע בשיתוף הפעולה הביטחוני והכלכלי. ממשל ביידן מנגד יכול להשתמש בכלים נוספים, כמו אי-הסמכה או הכנסת קרטלים לרשימת הטרור, אבל לא סביר להניח שזו הדרך בה יבחר לפעול ממשל ביידן. כמי שהכריז על עצמו כנשיא שבא לשקם את מעמד ארצות הברית בעולם, וכמי שמטרתו היא לבנות מחדש בריתות, סביר להניח שממשל ביידן ינסה למצוא איזון חדש מול מקסיקו, כזה שיאפשר שיתוף פעולה שמשרת את האינטרסים ההדדיים. עדות לכך היא המינוי המצוין בעיני רבים של רוברטה ג'ייקובסון, מי שהייתה שגרירת ארצות הברית במקסיקו, והובילה שיתוף פעולה בילטרלי בנושאים ביטחוניים וכלכליים. נכון לעכשיו נראה שהרוחות נרגעו מעט. אובראדור היה השני במנהיגי העולם, אחרי טרודו ראש ממשלת קנדה, שביידן התקשר ושוחח עמו. מה שמעיד על המרכזיות של צפון אמריקה ושל מקסיקו בפרט באג'נדה של ממשל ביידן, ולסדר העדיפויות של הממשל החדש בארצות הברית. אובראדור ברך על השיחה וציין שהיא הייתה טובה, וגם הזכיר שביידן הציע תוכנית פיתוח אזורית בת 4 מיליארד דולר כדי להתמודד עם המשבר במרכז אמריקה. אכן, רוחות של תקווה ושינוי. רק חבל שאובראדור קלקל קצת את הטעם הטוב, כשלמחרת גם קיים שיחה עם פוטין. אם מישהו מחפש פה סימן שאובראדור משחק משחק כפול ובפועל מחפש פשרה, אז הסימן לכך הוא שבאמצע ינואר אובראדור כבר יזם ריכוך משמעותי של תיקון החקיקה לחוק הביטחון הלאומי. זה שהוא יזם בדצמבר כנקמה, מה שמעוטט שהמטרה שלו יותר מכל דיון מחודש על מרידה מאשר עימות ממשי. כרגע אנחנו יכולים להגיד שרק ימים יגידו לאן דברים הולכים, אבל עדיין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה מרכזית אחת, מה יקרה במעצר הבא?
Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Te imaginé ajena y me hizo mal. Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote tu lunar.
Ay, ay, amor. ¡Ay, ay, qué dolor!
Hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar.
Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí.
Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí.